השבוע את רם מזלי, אני הייתי חייב להשתמש ברכב, עמדתי בפקקים לתל אביב, וזה תפס אותי לא מוכן, כי הסתכלתי על אנשים מסביבי ואמרתי, בוא'נה, אם יש כביש שבו יש פקק כל יום, זה אומר שלפחות משהו כמו, אני לא סגור לאחוזים, אבל 80% ממי שעומד בפקק עומד פה כל יום. ואני חושב לעצמי, איך הם לא נשברים מנטלית מזה שהם כל יום הולכים לעמוד בפקק הזה, בזמן שאנחנו נוסעים בשול הימני או בנתיב תחבורה ציבורית, וכאילו לנו אין את הדבר הזה, מי זה לנו? זה מי שכנראה מאזין לפודקאסט הזה ורוכב גם על אופנועים, או מי שחובב מוטוריקה, כי יש גם כאלו שמאזינים לנו שגם רוצים להיות חלק מהסצנה הזו. החוויה הזאת היא של כל יום הם עומדים, ואני הצטרפתי אליהם היום, ליום דיכאון הזה של עמידה בפקק, זרק אותי לשיחה עם חבר שקוראים לו אור, שנינו למדנו ביחד קורס מאמני טניס בווינגייט, ביחד עם תואר ראשון, אני מלומד כזה, לקח לי איזה 3 שנים. ב3 שנים האלו, כל יום שני היינו נוסעים לווינגייט, וכשדיברנו השבוע על החוויה הזאת של ווינגייט, אני תיארתי את איזה כיף, כאילו יום שני זה היה ללכת לפגוש אנשים, להתעסק בספורט, אורי ססון למד איתנו בתואר, היה כאילו אווירה כזה של כיף, והוא אומר לי, בוא'נה, יום שני זה היה הבוקר הכי סיוט בחיים שלי, הייתי נכנס לפיאסטה שלי לפני 10 שנים אנחנו מדברים, הייתי נוסע לווינגייט, עובר את ווינגייט, הוא היה מצד שמאל שלי, עוד לא היה את המחלף החדש עכשיו שיש שם, ואני רואה את כל הפקק שאני עכשיו עומד לעבור אותו, כי אני ארד במחלף, מסתובב פה שיעמוד בפקק, ובעצם כל חוויית החיים שלו בתקופה היא נצבעה על פי כלי הרכב שבו הוא בחר להשתמש באותה תקופה. אני כמובן הייתי עם אופנוע, היה לי קאווסאקי R5, אחרי זה התחלף לסוזוקי בנדיט 1200 בצביעה סגולה של ארז דרור, ואתה יודע, כאילו זה גניב אותי לחשוב על זה, רק שאנשים עדיין משתמשים ברכב במדינת ישראל, זה מטורף קרובי.
תראה, אתה אומר בינתיים, מבחינתם הם, אין אלטרנטיבה, הם לא רואים את האופנוע שלנו כאופציה לגיטימית ואפשרית, והנה אלטרנטיבה לפקקים. אנחנו פשוט לא בפריים שלהם, אנחנו לא בסקופ, הם לא רואים את זה כאופציה קיימת על השולחן. מבחינתם זה או להגיע עם הרכב הזה, או להגיע עם הרכב הזה, זה לא שדוגלגלי עומד מבחינתם בתוך התמונה, והם בוחרים בו. אני אומר את זה מהמשפחה שלי, אני רואה את זה מהאנשים סביבי. אנחנו לא...
120,000 משתמשים פעילים באופנועים במדינת ישראל, 600,000 בעלי רישיונות. זה אומר שיש פה פער של אנשים שהתנסו בדבר הזה, חככו בדבר הזה, היו שליחים, פרשו, התחתנו, לא חזרו, מחכים להתגרש כדי לחזור לסצנה, כל מיני כאלה. אז זה דווקא אנחנו כן בפריזמה, לא?
לא, הם עדיין, הם חושבים שזה איזה משובת ילדות, הם חושבים שזו חוויית נאורים, נחמד, היה להם, הם עבדו בפיצה, עם הקטנוע, עבדו ככה שנה, התגייסו, השתחררו, עכשיו הם כבר מחפשים כלי רכב של גדולים, וזה תמיד יהיה רכב, אופנוע הוא לא אלטרנטיבה. על אחת כמה וכמה הם רכבו על דוגלגלי קטן, הם לא חושבים לגדול.
זה לא כלי רכב. רכב זה לא כלי רכב, רכב זה המזגן הכי יקר שיש, שפשוט עומד בפקק, מתקדם לכיוון העיר בקצב הליכה, שאם חמור היום אתה יכול להגיע יותר מהר, אתה מגיע למרכז העיר, אתה צריך או לחפש חנייה, שזה הדבר הכי מתיש, ואנשים היום שמים את האוטו בחנייה, ובגלל זה הם עושים חשבונות של, אני לא אצא מהבית, כי אם אני אצא מהבית אני צריך לחנות שוב, ואם הם לא מחפשים חנייה, אז הם נכנסים לאיזה חניון שלא יודע אם שמת לב, התחילו לסמן את המחירים של החניונים שקל
בדקות.
לדקה. שקל
כן.
לדקה.
כי זה חוק חדש כאילו... של המדינה, כן.
זה פחות, שקל מדקה זה יותר זול מ-60 שקל לשעה. אז זה לא כלי רכב בכלל בעיניי. ואני אומר, שברו את העיר חולון, ריסקו את העיר תל אביב, חירבו את המדינה עם הרכבת הקלה הזו בהמתלה של הנה הפתרון לעומס התנועה, תהיה פה תחבורה ציבורית, צללו פה מסלולים לתחבורה ציבורית בטירוף, זה לא רעיון שבא מפה, זה רעיון שעשו אותו בקליפורניה לפני המון שנים, ועדיין כל האזור של לוס אנג'לס זה אזור פקוק בטירוף, תשאלו ישראלים, משפחה שלכם שגרים שם, זה לא עוזר, הפתרון היחיד לעומס התנועה במדינת ישראל זה דו גלגלי, לא יהיה משהו אחר, זה הפתרון.
זה פתרון של מדינות עולם שלישי, אתה יודע.
אבל אין לנו פה תשתית לתחבורה ציבורית, ולכן זה הפתרון. עכשיו, אתה יודע,
רגע, יש שיגידו שגם אין פה תשתית בשביל דו-גלגלי. זאת אומרת שהתשתיות מסוכנות מדי לדו-גלגלי, לא לוקחות בחשבון דו-גלגלי כמו שצריך, אין חניות יעודיות לדו-גלגלי מחוץ לתל אביב, נתיבי תחבורה ציבורית מחולקים על ידי מכשולים קבועים שמסכנים רוכבים דו-גלגליים. בוא, גם התשתית עבורנו לא מושלמת.
אבל התשתית במדינת ישראל בהשוואה למדינות מערביות היא לא כזו רעה. זה נכון שאירופה במצב יותר טוב, אבל התשתית פה היא לא כזו גרועה, יש פה בעיות אחרות של תרבות. אני נוהג להגיד שבהרצאות שאני מעביר, שיש לנו שילוב כזה די מטורף במדינת ישראל, שמצד אחד אנחנו מדינה מערבית מתקדמת, שיש פה המון ידע וכזה, מצד שני, תרבות הנהיגה שלנו היא סליחה יותר קרובה לעזה, ומצד שלישי, השימוש פה בכלי דו גלגלי הוא כמו במזרח, כלומר אותו קטנוע לוקח את הילד לגן, לוקח אותי לעבודה, מחזיר קניות מהסופר, בסוף שבוע נותן גז איתו בטיול בכל הארץ, וגם פעם בחודש יורד עם אותו אופנוע למסלול. אז זה השילוב המטורף שיש פה מבחינה תרבותית.
אגב, אז מה זה, מבט אתה שונה מרוחב בתאילנד של עושה עם האופנוע עבודה, לוקח את כל המשפחה, ארבע נפשות על הקטנוע, זה אותו דבר, זה פתרון של עולם שלישי דו גלגלי.
לא, אני לא שונה, אני רק אומר שהשילוב פה הוא מעניין, אנחנו, בעיניי, זה הפתרון לעומס התנועה פה, אבל אתה יודע, אני בכלל, זה לא מה שאני רוצה לדבר עליו, אני רוצה לדבר על הגישה, שבה אני ואתה צריכים לנסוע למרכז תל אביב, אנחנו בכלל לא חושבים אם יהיה חנייה, לא יהיה חנייה, בעוד שנהג רכב הוא בכלל אומר, אולי אני אצא בחמש בבוקר מהבית, כדי לא לעמוד בפקק, כלומר הם סובלים, סובלים בטירוף.
אז מה אתה אומר, אנחנו היחידים שראו את האור, הרוכבים הם היחידים שראו את האור?
אנחנו בהתעוררות. אנחנו התעוררנו, כן? כן, זו התעוררות, זו התעוררות רוחנית, זה לא פחות מזה, זה מטורף, קרובי.
אבל יבוא נהג רכב ויגיד, תקשיב, אתם בשביל הנוחות שלכם ובשביל לחסוך, לא יודע מה, 40 דקות ביום בנסיעה ברכב, אתם מסתכנים, אתם נוסעים על השוליים, אתם משתוללים, כל נהג אידיוט שנוסע כמו, איך אמרת, נהגים בעזה? כל נהג אידיוט יכול לחסל אותך רק בגלל שהוא התעסק בטלפון או התעסק לא יודע מה, במראה? מבחינתם אין פה חיסכון, מבחינתם יש פה בחירה בחיים. אני בכוונה לוקח פה את התפקיד של פרקליט השטן.
כן, כן, אתה בכלל לא מאמין במה שאתה אומר. אתה יודע, אבל ובגלל זה לא יהיה ויכוח על זה.
לא, אני כן, סליחה, אני כן מאמין שככה הם חושבים. אני לא מאמין בזה, ברור, אני נוסע על אופנוע, אבל הם מאמינים בזה, הם באמת חושבים כך. כשאתה מגיע עם כסדה ומעיל למקום מסוים, למרפאה בקופת חולים, לבנק, לא יודע מה, ורואים אותך עם מעיל וכסדה, אתה ישר נתפס בתור הילדותי, המסתכן, האקסטרימיסט, זה שלא יתבגר עדיין. וככה הם רואים אותנו, זה לא שאני חושב כך, זה האדיוטות.
קרובי, אני מאחל לכל הנהגי רכבים שיהיו פיטר פן, שיסתכנו בחיים קצת, שיפסיקו להיות בנאליים, שיפסיקו לעמוד ברמזור כמו איזה מאפנים, חבורה של, באמת, אנשים עצובים, אחי, זה אנשים עצובים, ואתה יודע, אם במקום 4% עם הצוות כלי הרכב, שדרך אגב הרבה מהם לא פעילים באמצע שבוע, זה הרבה פחות באמצע שבוע בעיניי, היינו 10% עם הצוות כלי הרכב, או 15% עם הצוות כלי הרכב, אז ראינו בקורונה מה קורה כשהרבה אנשים נשארים בבית, ופתאום נפטר העומס. בגלל זה אני אומר, תפסיקו להסתכל על אופנועים, על אופנוענים ועל אופנועים, כבעיה, כעבריינים, כילדים שלא התבגרו, זה הכל שיפוטיות שלילית, בואו, זה הפתרון, אנחנו הפתרון, אבל קרובי, אני רוצה להגיד לך עוד דבר, עכשיו אני הולך רגע שנייה לרוכבים, הנה אני שם את הנהגים העצובים בצד, ואני הולך לרוכבים. גם הרוכבים לא מבינים שיש הבדל מאוד גדול, בין להיות על אופנוע, לבין להיות על כלי רכב, אתה מבין על מה אני מדבר?
לא.
אני אתן לך דוגמה. קרובי, בוא נגיד, שאתה עכשיו נוהג ברכב, בסדר? ברחוב צר, רכבים חונים מימין ומשמאל, ופתאום קופץ לך ילד לכביש, אתה רוצה לבלום הכי מהר כדי לא להרוג אותו, מה אתה עושה?
יורד על הדוושה.
איך אתה יורד? תסביר לי מה אתה עושה.
בועט בה, מה זאת אומרת?
בועט באים, אימא של הדוושה, ואם אתה צריך אתה גם סובב את ההגה, ואתה מציל את עצמך ואת הילד. עכשיו,
נכון.
אם אתה רוכב על אופנוע, אותם תנאים בדיוק, אותו רחוב, אותם רכבים חונים מימין ומשמאל, ובאותו מרחק בדיוק, הילד הזה קופץ לכביש, כדי לבלום ולא להרוג את הילד הזה, אתה צריך להרים את המבט, להכין את הגוף לאחור, לסגור את הגז, להושיט שתי אצבעות, את קמיצה ואת האצבע השנייה שלידה, אל הבלם, לסחוט את המנוף, להישאר על החלק האפקטיבי כמה שיותר זמן, ולשחרר אותו בעדינות, רק להרפות מהבלמים. כל זה תשתדל גם לא להזיז את הכידון באמצע. דרך אגב, איפה שהרכב חילק את השמן 80% קדימה, 20% אחורה, הפעיל את ה-ABS על כל גלגל בנפרד, כל זה עליך אח שלי. אתה נכון. כרוכב יודע, ואתה עוד אחד שכאילו באמת עשה מיליארד הדרכות בחיים, אתה אפילו אולי לא דוגמה לזה, רוכב מהרחוב יודע עכשיו לשרוק את מה שאני אמרתי, ועזוב לשרוק, לבצע את זה בחיים
שאלה
לא.
שאלה גדולה.
וזה בחיים לא. זה אחוז כל כך קטן באוכלוסייה הזה, ואם אתה לא יודע להסביר משהו, אתה לא באמת יודע אותו. בסדר? זה חוק שהוא אוניברסלי, זה לא רק על אופנועים ולא רק על רכיבה, ויש פער אדיר בין רכבים, בין לנהוג רכב לבין לרכוב על אופנוע, שעכשיו סתם הסברתי אותו בקטנה רק על בלימה בסיטואציה מסוימת, וזה מתבטא בעוד כל כך הרבה דברים.
רגע, אני רואה לאיפה אתה הולך. שנייה, אני רואה לאיפה אתה הולך, אבל אני מחזיר אותך אחורה. יכול להיות שזו גם אחת מהסיבות שבגללה יש פחות רוכבי אופנועים, שפשוט נהגים רואים את זה ומבינים שיש בזה כל כך הרבה תפעול ומחשבה ואסטרטגיה ולמידה וניסיון שצריך, שהם פשוט מתייאשים. תן להם לטפל את המשפחומטית שלהם, תן להם לנסוע בקופסת פח שלהם. זהו, מה הם צריכים את כל... בוא'נה, תיארת את זה, אני התעייפתי מלשמוע. דברים שאנחנו...
תגיד, קובי, קובי, אתה מכיר את אלו ששמים ארגז על האוטו, על הגג?
ו? כן.
לא, כי יש לנו בעיה עם ארגזים על אופנוע, יש אנשים ששמים על האוטו ארגז. על האוטו ארגז, צ'יבי גג הזה. לא, אני לא חושב שבגלל זה קובע, אני לא חושב שבגלל זה, אני חושב שאנשים לא מודעים למה שאמרתי עכשיו, לפער הזה. אני חושב שרוב הרוכבים, בטח במדינת ישראל, בכלל מתניידים עם קטנועים, שבקטנוע הזו, הטיפול הוא יותר פשוט, בגלל זה הומצא הקטנוע, כדי שהטיפול יהיה יותר פשוט. אני חושב שפשוט תרבותית, אופנוע פה הוא עוד לא נהיה כלי מקובל, שבאמת נותן המון המון פתרונות, גם מצד המדינה, דרך אגב, היא לא עושה מספיק כדי לפתור את הבעיות שיש, ברמה של סתם, אני אזרוק את זה על קצה המזלג, ואולי נרחיב את זה בפעם אחרת, שכמו שנהג מקבל רישיון נהיגה לרכב, ועושה רענון נהיגה אחרי כמה, שנה או משהו כזה, או שנתיים שיש לו רישיון?
שנה, כן.
שנה, אז מזמן היה צריך להיות רענון נהיגה לרוכבי אופנוע, הקונספט, האם זה יהיה דרך אקדמיות לרכיבה מתקדמת, או משהו מהמדינה, או משהו מחול, לא יודע, זה לא משנה, אבל אין שום דבר כזה. אז אתה בגיל 16 עושה רישיון, ומאותו רגע, קח אחריות עליך, כרוכב, כמתפעל, כנהג, כי, אתה יודע מה? בוא נגיד שבכלל לא עשיתי אף פעם רישיון לרכב, עשיתי אופנוע בגיל 16 והמשכתי את חיי, אז לא, אני לא מגיע לי רענון נהיגה בחיים, זה הזוי.
אז מה אתה בעצם אומר? אם אנחנו מדברים על האור שראינו בתור רוכבי אופנועים, מה בעצם המסקנה שלך? למה לדעתך הם לא עוברים לדו-גלגלי?
אני חושב שרוב האימהות במדינת ישראל נורא לחוצות מדו-גלגלי. כאילו, אני אחתוך את הצמיגים אם תביא את זה, אני אזרוק לך את זה לפח, אני כל השטויות האלה.
רגע, רגע, אתה עשית עכשיו חיקוי של אמא שלך?
לא, אמא שלי לא מדברת ככה, אמא שלי כזה, תעשה לי סיבוב, איזה אופנוע יפה, אישנתי כזאת, אמא שלי כזו. אז לא, יש אמהות, רוב האמהות בעיניי בישראל, הן מאוד מאוד לחוצות. דרך אגב, נגיד בקליפורניה, פשוט גרתי שם, אז נותן דוגמאות מקליפורניה, המצב הוא, הם קוראים לאופנוע כלי מוות, אוקיי? אני חושב שגם פה, באיזשהו מקום, הכלי הזה נתפס ככלי מוות, בגלל שיש הרבה כותרות על זה, שיש הרבה הרוגים באופנועים, ביחס אור, דיברנו על זה מלא, אני לא אפתח את זה שוב, אבל דרך אגב, להיות הולך רגל במדינת ישראל, זה דבר מאוד מאוד מסוכן, יש יותר
נכון.
הרוגים מאשר עם אופנוע. חברים, תקשיבו טוב. אופנוע לא עומד בפקקים, הוא בדרך כלל גם לא נשמע למהירות המותרת, הוא לא מחפש חנייה, הוא בגדול, הוא קצת מעל החוק. וזה מגניב להיות מעל החוק. מי שמתאים לו, אנחנו מזמינים אתכם לרדת מהרכב, בכל הזדמנות, בקיץ, בחורף, באביב, בסתיו, בגשם, בשרב.
בואו, חורף, יש לנו שבועיים גשם בשנה, בואו, all in all, במצטבר. לגמרי.
אין על אופנוע, אין דברים כאלה.
רגע, עכשיו שכנעת את המשוכנעים, כל המאזינים שלנו גם ככה הם דו-גלגלי, או חובבי ספורט מוטורי, או חובבי מוטוריקה.
אני מזמין אותם.
את מי אתה משכנע?
אני מזמין אותם לכתוב בתגובות למה אוטו זה גרוע. אני יכול להגיד למה אוטו זה טוב דרך אגב. אני חושב שאוטו זה מצוין כדי לחבר עליו עגלה ולשים על עגלת האופנוע שטח. זה מדהים. אני חושב שרכב זה מצוין אם אתה צריך לקחת את הילדים לאנשהו, זה באמת פתרון שאי אפשר לקחת יותר מילד אחד על האופנוע, זה בסדר. וגם דרך אגב, ילד מתחת לגיל 9, מבחינת הכיסוי בביטוח החובה, חברים, הוא לא מכוסה. אז אל תיקחו אותו מתחת לגיל 9, וזה כתוב באותיות הקטנות, תחפשו את זה. ובמה עוד טוב רכב קרובי?
יש מים כזה שרץ באינטרנט שאומר שרכב ונייר טואלט משמשים לאותו דבר. To take care of shit.
זה משפט לסיים, אח שלי, נפגש.
יאללה, נדבר, ביי ביי.
ביי.